ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל מפרק חדש, פרק בית שמאי, פרק 13 של מסכת יבמות, ואנחנו מתחילים משורה ראשונה במשנה. בית שמאי אומרים, אין ממענים אלא ארוסות, ובית הלל אומרים, ארוסות ונשואות. לפני שנתקדם יותר במשנה, נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מספרנו 1 עד 5, 5 נקודות מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין מיעון. מה זה מיעון? דיברנו על זה רבות בעבר. קטנה שאיסורה אמה או אחיה, נקרא לזה נישואין דרבנן, הבת יכולה לצאת מהנישואים האלו אם היא ממאנת לפני גיל 12. מה בדיוק הניסוח של המיעון? נראה בהמשך, אבל בגדול או בכללי אפשר לומר שהיא מביעה אי רצונה להישאר עם אותו שהסיעו אותה אליו. רש"י בשורה הראשונה, אין ממענים יתומה שהסיעוה אמה ואחיה, אלא לפי בית שמאי מן האירוסין, שההתקשרות שלה עם אותו גבר היה רק עד שלב של אירוסין. אבל בית הלל חולקים, הם אמרו, וכפי שקראנו במשנה, לא רק ארוסות, גם נשואות עם אותה בת שמתחת גיל 12, היא אפילו לנישואין עם אותו גבר, היא עדיין יכולה למען ולצאת מהנישואין. 2. בית שמאי אומרים בבעל, בית הלל אומרים בבעל וביבם. המושג של מיעון תקף גם מול יבם, זאת אומרת הבעל של אותה קטנה מת, השאיר אח, היא יכולה למען מול היבם. 3. בית שמאי אומרים בפניו, בית הלל אומרים בפניו ושל בפניו. 4. בית שמאי אומרים בבית דין, ובית הלל אומרים בבית דין ושלו בבית דין. 5. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ממאנת והיא קטנה אפילו 4 ו-5 פעמים. כלומר, אם היא ממאנת ומתחתנת באותם נישואים דרבנן עם גבר שני, גבר שלישי, ככה מספר פעמים היא יכולה לעזוב כל אחד דרך מיעון. אמרו להם בית שמאי, אין בנו ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנסה. הגמרא תשאל מה זה ותמאן ותנסה, היא כבר מיענה, אז נמתין להפרת הפסקה הזאת עד הגמרא. כעת אנחנו נראה מעוינים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפני 4 הסברים למחלוקת בית שמאי ובית הלל, ואם ממענין נשואות, אם אותה קטנה הגיעה לרמה של נישואין, ראינו בית שמאי אומרים היא כבר לא יכולה למען, בית הלל אומרים שכן. הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, מאי תמא דבית שמאי שרק ארוסה ממענת? תשובה, לפי שאין תנאי בנישואין, והיא נשואה תמען, אם הם רואים שקטנה הגיעה לרמה של נישואין. אנחנו לא הרחבנו מה הכוונה בדיוק של רמה של נישואין, אבל בוודאי אם אחרי הקידושין היא נבעלה על ידי הבעל, זה בוודאי נקרא נישואין. ואם נשואה יכולה למען, אנשים שלא יודעים פרטי הלכה, הם יגידו, עתי למימר, יש תנאי בנישואין. כי הם לא יודעים שהיא עזבה את הגבר בגלל קטנות, בגלל שהיא קטנה. אז הם יחשבו שהנה, היא עזבה, אין גט, היא עזבה אותו בגלל שמראש היה תנאי, והתנאי לא קוים. וזה טעות. כלומר, אין תנאי בניסי, זה נכון. אבל אם רואים שהקטנה הזאת עוזבת אותו, אחרי שהגיע לרמה של ניסים, אנשים חושבים שיש תנאי בניסויים. אנחנו נסתכל ברשי, לפי שאין תנאי מועיל בניסויים של גדולה. ואפילו הווילי תנאה בשעת קידושין. גם אם בשעת קידושין, הוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת כך וכך. אבל אם הם המשיכו עד ניסויים, אכולי אחלי, לשון מחילה, אכולי אחלי בשעת ביעה וחופה. וחילה להו קידושין כמאי. ואז הקידושין הראשונים חלים. והיא אמרת נשואה קטנה תמאן, לא ידי אינצ'י דמישום קטנות הוא, שהיא עוזבת אותו בגלל הקטנות, אלא אמרי כאן אשים בטעות יגידו תנא אבל ליל בנישואין, ואתו למימה יש תנאי בנישואי גדולה. אנחנו חוזרים לגמרא. הכל טוב יפה, הסבר זה יפה אם מדובר שהקטנה הזאת הגיעה לנישואין, נישואין גמורים, ביעה. מה לגבי השלבים, שלבים קודמים לביעה? נכנסה לחופה ולא נבעלה. מאי איקה למאמר? שלפי בית שמי גם היא לא ממענת. בית שמי התעקשו רק ארוסות ולא מעבר לכך. מה לגבי המציאות הזאת שהקטנה הגיעה לחופה אבל לא נבעלה? הגמרא עונה, גם פה לפי בית שמאי לא יכולה לעזוב אותו לפי שאין תנאי בחופה. רשי כותב, לפי שאין תנאי מועיל בחופה, והיא אמרת קטנה שנכנסה לחופה ולא נבעלה, תמאן, אם יש כזו, אמרי, אנשים שוב פעם בטעות יגידו, תנאה ולא הוא, ואתי למימה יש תנאי בחופה. ואני מרגיש, בפועל, אין עושים תנאי בחופה. בסדר, אז אני מבין, למה לפי בית שמי גם נכנסה לחופה ולא נבעלה, לא יכולה למען. מה לגבי שלב מותם יותר מזה? זה בגימל. מסר האב לשלוחי הבעל. המילה האב היא לאו דווקא, אלא, ורשי מציין את זה, אין אב בתמונה, כי אנחנו מדברים על נישואין דרבנן. שוב פעם, יש עוד פרטים, אני לא רוצה להמיס על כל אחד יותר מדי פרטים, אבל באופן שטחי או פשטני נגיד, האב לא קיים, הוא מת, והאם או האח הם מתפקדים פה, הם מוסרים אותה. אז הכוונה, מה שכתוב האב זה כאילו האב, אז אם האם או האח מסר אותה לשלוחי הבעל, נכון, היא כבר, היא לא בבית אמא, נכון, היא עזבה, אבל היא לא הגיעה לחופה עדיין, היא נמסרה רק לשלוחי הבעל. מה היא כלומר? למה לפי בית שמי בשלב הזה אי אפשר למען? אז הגמונה לא פלוג רבנן, כשרבנן אמרו את דינם ארוסות, זהו, ללא הבחנה בין סוגים או רמות שונות של נישואין. אני ניסיתי לנסח את הסוגיה מקודם כביעה, זה נישואין גמורים, אבל יש, כפי שראינו כאן, יש רמות פחותות של נישואין, אם אפשר לקרוא לזה כך. וגם ברשי דיבור מטרו לא פלוג רבנן, בין נישואין לנישואין, שיש רמות שונות של נישואין, כולם הם מעבר לאירוסין, ועל זה בית שמאי אומרים לא פלוג רבנן, רבנן לא חילקו בין נישואין לנישואין. ובית הלל, מה הם מגיבים? Meida yadi, de nisue ktana, de rabanan ninu. Anashim yodim, velo tzichim lachshosh la ta'uyot she Beit Shammai chasheshu mipnehem. Rabba v'Rav Yosef. אולי לפני שנתקדם, אני חושב נרוויח מלימוד משותף ברש"י, לפי שאין, טעות שלי, לא נתקדם בגמרא קודם כל. רבא ורב יוסף, דאמרי תרוויו, תמה לבית שמאי, לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אם היא הייתה נשואה, עוד פעם אני אשתמש בביטוי נישואי גמורים, היא הגיעה לביאה עם הבעל ואז היא ממענת, זאת אומרת שמה זה מיון אומר לנו שהיא לא הייתה נשואה כלל, היא אפילו מותרת לכהונה למשל, לא, זה לא סוג של גירושין, זה משהו אחר, זה ביטול למפרע של הנישואין, בסדר, אבל במציאות היה ביאה, אז איך נגדיר את הביאה הזאת? אז בית שמאי אומרים שאם אנחנו נאפשר לה למען אחרי שהגיעה לנישואים גמורים, אז צריכים להסביר את הביאה שהייתה ביאת זנות. ואין אדם שמכבד את עצמו שירצה שיגדירו את בעילתו כבעילת זנות. אז לכן אין כזה דבר שיש אפשרות למען אחר נישואים גמורים אחרי הביאה, כי אחרת האופציה יהיה שצריכים להגדיר את הביאה כביאת זנות. אז אותו סוג של שאלה כמו שראינו מקודם, דרגות פחותות של נישואים, נכנסה לחופה ולא נבלה, מה היא כלמם אלפי? הסברה של רבא ורב יוסף, איך בית שמאי מסבירים שגם ברמה כזאת, גם שזה לא הגיעו לביאה, בכל זאת אי אפשר למען? תשובה, לא ניחלי דתהווה חופה דאיסור, זה לא נוח, לא מתאים לבן אדם שיגידו שהחופה שהוא עשה הוא היה חופה לקראת ביאת זנות. אז לכן אם היא הגיעה לחופה גם אם לא נבלה, זהו, אי אפשר להחזיר את התהליך אחורה דרך מיון. שואלת רומה, מסר אב לשלוחי הבא מה יקרה למימר? אז זה כאן לא הגיעו אפילו לחופה, אז מה הבעיה? למה שהיא לא, לפי בית שמאי יכולה, למה היא לא יכולה למען? תשובה, לא פלוג רבנן. רבנן לא חילקו בין נישואין לנישואין. ובית הלל, מה הם מגיבים? שהם כן מאפשרים מיון עד אפילו אחרי ביאה? כיוון דיקה, קידושין וכתובה. כל זה קדם לביאה. לא עטו למימר דבילתו בילת זנות. אף אחד לא יגדיר את הביאה שהייתה אחרי קידושין וכתובה כבילת זנות. אז החשש הזה לא קיים. ניתן, לכן, לפי בית הלל, ניתן למען גם אחרי נישואין. רב פאפה מספר 3 אמר, תמה דבית שמאי משום פרי. תמה דבית הלל משום פרי. והגמרא מסבירה. אולי נקדים שארוס באירוסין, גם באופן כללי, לא קשר לנישואי קטנה, באופן כללי, אדם מקדש אישה, הוא לא זכאי להנות מפירות נכסי מלוג שהיא אמורה להביא לנישואין. ארוס מוקדם מדי להנות מפירות זה, באופן הקדמה להסבר של רב פאפה. דבית שם עכשיו, דבית שמאי משום פרי, סליחה, תימה דבית שמאי משום פרי, דאי אמרת נשואה תמאן, שמית ואכלו מינה, דסוף סוף למיפק קיימה. גבר כזה שיודע שהיא יכולה כל רגע למען, כלומר גם אחרי נישואין, בשעת נישואין הוא רשאי לאכול פירות מהנכסים שהיא מביאה מבית אביה לנישואין. אותו בעל מרוב ציפייה או חשש שהיא תעזוב אותו מרצונה, אז מה הוא יעשה? הוא ינצל את הנכסים שהיא מביאה ולא יתפך אותם, אלא איך נקרא לזה, תסחוט אותם לאכול כמה שהוא רק יכול מפירות אותם נכסים. ובית הלל, עד הרבה, כיבה דעמד, תמען, ההפך, וכאן זה, הייתי אומר, זה ניתוח בסוג של פסיכולוגיה, שאם הוא יודע שהיא יכולה למען גם אחרי נישואין, ובית הלל אומרים שבאמת היא יכולה, הבעל הזה, אשבוכי משפח לו, הוא דווקא יתפח את ה... נכסים האלו, סבר בחשיבה דאי לא, אם הוא לא ישביח אותם, הייצי לה, לשון עצה, הייצי לה קובע ומפקי לה מיני, הם ייתנו עצה יותר, תראי איזו בעל יש לך שהוא לא מטפח את שדותייך וכדאי לך לעזוב אותו. אז כדי לדרבן אותה להישאר איתו, זה סיבה דווקא שהבעל יתפח את השדות כדי שהם ימשיכו ביחד. מה שכותב בשורה רביעית מתחת לגמרא, סבר דאי לא דמעיני משביחן הייצי לה קובע, כלומר עצה, תעזוב, תעזבי אותו. אז לכן האפשרות לפי בית הלל של מיון קיים אחרי, גם אחרי נישואין, ואין לפי בית הלל אין חשש של הפסד הפירות והפסד הנכסים, סחיטת הנכסים. אדרבה, עצם זה שהיא יכולה למען, זה ידרבן אותו לטפח את נכסיה כפי שהסברנו. רבה אמר, היינו תמד בית שמי, למה לא ניתן למען אחרי נישואין? שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. אם ניתן לה אפשרות למען, אז הוא לא יכין את סעודת הנישואין. רש"י כותב, בסעודה, סעודת נישואין, הלכך, אי אמרי תמען, ממניעי ולא נספי. אם יש אפשרות כזאת שהיא יכולה למען, אז הגבר הוא יגיד, אני לא אתחתן איתה, כי כדי להתחתן איתה זה ידרוש הכנת סעודה מפוארת, סעודה שמשקיעים בה, ואם היא יכולה לעזוב אותו ככה גם אחרי נישואין, אז הוא יגיד, למה לי כל הצרה הזאת ואני לא מתחתן איתה. ובית הלל, מה תשובתם? תרוויהו ניחא להו, גם הגבר וגם הבת, כי איכי, לשניהם הסידור הזה, ההסדר, היא נוחה. זאת אומרת ששיטת בית הלל לשיטתם, גם אם יש אפשרות למיון אחרי נישואים, זה לא יפחית את הרצון של הבעל לערוך סעודת נישואין. כי איכי דליפוק עליו קלה דישות, כדי שבזה שמתחתנים ומגיעים לנישואין, יוצא עליהם שם של זוג נשוי, אישות, שזה דבר חיובי, שאנשים ידועים כ נשואים, ולכן אנשים לא יימנעו מלהתחתן ולערוך סעודת נישואין רק בגלל שיש אפשרות למיון גם אחרי נישואין. בית שמאי אומרים בבעל, ובית הלל אומרים בבעל וביבם. הנושא שכתבנו בשוליים, לבית הלל ממיינת ליבם, אחד, למאמרו, שתיים, לזיקתו. אלו כותרות, נבין אותם יותר תוך כדי לימוד הגמרא. מבחינת מבנה הגמרא, השתמשנו במשולשים להבליט את השמות רבושיה, ובהמשך אולה. הם חולקים עם מיון ביבם לבית הלל, כולל מיון לזיקתו, זיקת ייבום. ושוב פעם נזכיר לעצמנו שאנחנו מדברים על מיון, וזה שייך לקטנה כמובן. אמר בשיה, ממענת למאמרו ואינה ממענת לזיקתו. לפי בית הלל, שיש ייבום גם, סליחה, שיש מיון גם מול היבם, המיון, כפי שאנחנו יודעים, שזה עוקר את הקשר מי למפרע, מה קורה כשהיא עומדת מול יבם וממענת שאני לא רוצה להתייבם. התוקף או ההשפעה של היבום הוא מול מאמרו, שאם הוא עשה במאמר, כלומר הוא נתן לה כסף, והיא הקטנה הזאת ממענת, זה עוקר את נתינת הכסף שהיא קיבלה, והנפקמינה פה, ורשי מציין את זה, ארבע שורות מסוף העמוד, ממענת ועוקרתו, כותב רשי, שלא תהי צריכה גט למאמרו. אבל חליצה שהיא בשביל זיקה לא עקרה, כי במצב הזה שהיא מענה מול היבם, זה עוקר רק הכסף שהוא נתן לה, אבל נשאר עדיין זיקה. כדי לטפל בזיקה צריכים חליצה. ונוסיף פה, וזה נראה יותר בהמשך הגמרא, שאם עדיין קיים זיקה, נשאיר את האפשרות לומר שאם עדיין קיים זיקה, היא עדיין יכולה להתייבם. אבל אנחנו, כפי שאמרתי, נשאיר את זה להמשך הגמרא. העיקר כעת הוא שהמיון הוא פועל נגד המאמר, שאם הוא נתן לה כסף, אבל זה לא פוגע בזיקה. ממשיך הגמרא, אמר רב חיסדא, מאי תימא דרב הושעיה, מאמר דמידעתה, מאמר שהיא קיבלה מרצונה, מציאקה, זה דבר שהיא, הוא יזם נתינת הכסף, אבל זה היה צריך להיות בהסכמתה, היא מקבלת את הכסף, היא לא מקבלת את הכסף בעל כוחה. אז דבר שזה מדעתה, היא יכולה לעקור. זיקה דבעל כוחה, לא מציאקה, רשי כותב דבעל כוחה, מאיפה בא הזיקה בין היבם ליבמה? מקידושי ראשון, רשי כותב. ומכוח נישואין רמיה עלי, ובראשון לא מענה. זה בא מכוח העובדה שהאח שמת, שהוא נשא אותה, עכשיו הוא מת, ובכל זמן הנישואין עם הראשון היא לא מענה. עכשיו הקשר שנוצר בינה ליבם זה קשר שהיא לא יזמה, זה בעל כוחה, ולכן לא אומרת הגמרא לא מציא אקרא. הגמרא שואלת, והרי ביעה, כלומר ביעת יבם דבעל כוחה, רשי כותב והרי ביעת יבם בעל כוחה היא כדמה בעל יבימתו בפרק בפרקים הקודמים, יבמה יבוא עליה, זה מה שכתוב בתורה, ואנחנו מבינים מזה בעל כוחה. אז הנה ביעת יבם שזה בעל כוחה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ומציא אקרא, רשי כותב למעלה בשורה ראשונה, ומתייעקה שלא תהי צריכה גט לביאתו דהה אמרי בית שמיים ממענת ביבם דום ידבל וכפי שלמדנו מוקדם יותר לפי בית הלל היא יכולה למען גם אחרי ניסויים שזה כולל ביאת הבעל והמקביל ביאת היבם היא יכולה למען וזה דבר שפועל בעל כוחה אלא אומר מסביר הגמרא ביאה ומאמר דהוא כעביד מתייעקה זיקה דרחמנה רמעלה זה נופל עליה מהתורה הבעל שלה מת ללא ילדים אז התורה יוצרת את הזיקה לא מציה אקרא אולה אמר ממענת אף לזיקתו מה הייתה אמר למה המיעון מול היבם עובד שעוקר גם הזיקה ביניהם תשובה ניסוי כמאי כאקרא במיעון שהיא ממענת עכשיו המיעון הוא פועל נגד הניסויים הראשונים עם זה שנפטר ואם כן אז אין זיקה אם זה עוקר את הניסויים הראשונים אז זה אומר לנו שהיא לא, מעולם לא הייתה נשואה אפילו לראשון אז מה עכשיו הוא מת ולא ילדים אבל זה לא קשור אליה עכשיו שהיא מיינה ועקרה אותם ניסויים ראשונים איתיבי רבה לעולה המקור שאנחנו עומדים ללמוד הוא בעניין ביתו הקטנה הנשואה לאחיו אז יש לנו אובן ושמעון בת שמעון קטנה בת שמעון שהיא קטנה נשואה לאחיו לרובן רובן מת ללא בנים שוב פעם אנחנו רמזנו לזה מקודם שאנחנו מדברים על ניסויים דרבנן בדרך כלל מדברים על מציאות של האבא מת הוא לא בתמונה מכוח זה שהוא מת יש מצבים שהאבא עדיין בתמונה אבל אין לו שליטה על ביתו הקטנה הדוגמה לכך האבא הזה איסי אותה למישהו ניסויים גמורים ניסויים דורייתא והוא גירש אותה היא נקראת יתומה בחיי האב האב אין לו שליטה עכשיו על ביתו ולכן יש מצב שהיא בגדר קטנה ששייך לה כעת ניסויים דרבנן לאור הרקע הזה יש מצב כזה ש בת שמעון ניסית לאובן אנחנו הוספנו כאן תרשים אבל נגיד כעת לפי התרשים אולי אני מתנצל אז נפעל לפי מה שיש לנו בתרשים יש לנו רובן ויש לו בת והיא קטנה והיא ניסית לשמעון ושמעון מת ואם שמעון מת ויש לו גם צרה וברשי שאנחנו נלמד עכשיו ביחד כל שיכולה למען זה רשי לקראת הגמרא שעוד לא למדנו הרשי כותב כל שיכולה למען בפרק כמה ביתו קטנה הנשואה לאחיו ולא קיבל אביה קידושין כפי שאמרנו מקודם זה מצב שאבא לא חיתן אותה כגון שיסי אביה תחילה לאחר ונתגרשה והיא תומה בחיי האב יכולה למען ולא מיינה ושמעון מת ואחרי שהנשוי לבת ובן בלי שהבת הקטן מיינה צרתה חולצת הצרה שהיה עוד אישה לשמעון והיא עוד פעם שמעון מת ללא בנים שינה צרת הבת להיפטר משום צרת ערווה. אי אפשר לקרוא לצרה צרת ערווה שהיא תהיה פתורה לגמרי. הועיל והבת יכולה למען, מאחר שהבת הקטנה הזאת היא, אחר שהיא עדיין קטנה, היא יכולה למען, אז אינה נישואים גמורים ולא מתייבמת, היא גם לא מתייבמת, הועיל ולא מיינה הבת הביאלה החצרת צרת ערווה במקצת. ומאחר שבפועל הבת של ראובן לא מיינה, אותה צרה נקראת צרת ערווה במקצת. עכשיו כל זה למדנו בתור הקדמה לגמרא. חזרה לגמרא. אחרי שאולה אמר שהמיעון הוא אף לזיקה, אנחנו שואלים, כל שיכולה למען ולא מיינה, בתרשים שלנו ראינו שהבת של ראובן שהייתה נשואה לשמעון, כמובן תיאורטית כששמעון מת, ראובן שהוא האבא שלה הוא היבם, אבל הוא לא יתחתן, הוא לא יתייבם, הוא לא ייבם את ביתו, אז היא הייתה נשואה לשמעון בתור קטנה, יכלה למען ולא מיינה, צרתה חולצת ולא מתייבמת, כלומר אין ייבום, אין אפשרות לייבום פה. ומאי, למה אנחנו שואלים, שוללים אפשרות לייבום? תמען אשתה, למה שהבת הזאת, בת ראובן, למה שהיא לא תמען עכשיו? שהיא תגיד ביון, אמנם היא עומדת מול אבא שלה, שהיא תמען ותעקרינו לנישואי קמאי, כפי שמה שאולה אמר, מיעון עכשיו מול יבם יכול לעקור את הנישואין הראשונים, וזה אומר שהיא מעולם לא הייתה נשואה לשמעון, ותתייבם צרתה, ואז הצרה יכולה להתחתן עם ראובן. הגמרא עונה, בדרך כלל שיבם, יבמה קטנה ממענת, היא באמת עוקרת את הזיקה מעיקרה, היא עוקרת את הנישואין הראשונים. אבל צרת ערווה שני, כשאנחנו מדברים בתסריט כזאת שהיה ערווה ויש צרה לערווה, זה שונה. והגמרא מביאה תקדים לכך, תתני רמי בר יחזקאל, כל קטנה מענה בבעל מותרת לאביו, אם היה נישואין דרבנן בין קטנה ואיש גבר מסוים, והיא ממענת בגבר ישירות לבעל שלה, היא יכולה להתחתן עם אבא שלו, כי מיעון עוקר מהשורש הנישואין, אז היא לא, מעולם לא הייתה נשואה בעינינו לאותו גבר, אז היא יכולה להתחתן עם אבא שלו. אבל ביבם עשוה לאביו, אם התנה הייתה נשואה לפלוני, פלוני מת ללא ילדים ומשאיר אח, המיעון שהיא ממענת מול היבם זה לא מאפשר לה להתחתן עם אבא שלו, אבא של היבם שהוא גם חמיה, כי הוא אבא של הבעל שלה. אלמה, מה רואים מהדין הזה שאם היא ממענת מול יבם היא לא יכולה להתחתן עם אבא שלו? מה רואים מכאן? בשעת נפילה, נפילה כלומר נפילה ליבם, נראית ככלתו. אנחנו נחזור עוד מעט על המושג הזה, אבל מה שגרם לנראות הזאת זה עצם זה שהיא נפלה ליבום. כלומר, בזמן שהיא הייתה נשואה לאותו בעל הראשון, והיא מיינה, היא לא נראית ככלת אבא שלו, אבל אם היא לא מיינה בבעל, והיא נפלה ליבום, עכשיו, אם היא ממענת, קיים איסור לה להתחתן עם אבא שלו, כי בשעת נפילה ליבום זה גורם לכך שהיא, זה יוצר נראות ככלת אבא שלו. אז כמו שאמרנו לגבי המקור הזה אסור על אביו, החנמי גם בדוגמה שלנו מקודם שראינו בתרשים שבת ובן הייתה נשואה לאחיו שמעון, בשעת נפילה נראית הצרה, היא נראית כצרת ביתו. לכן זה לא יעזור המיעון כעת שהיא הבת של בן תמען להתיר הצרה לאבא שלה, כי בשעת נפילה בזמן ששמעון מת זה גרם הנראות שהצרה היא צרת ערווה, צרת הבת של ראובן, ובכזאת היא אסורה ליוון, לראובן. אנחנו נסכם ביחד ברש"י. רש"י דיבור המתחיל תני רמי בר, רמי בר יחזקאל, קטנה שמיינה בבעל מותרת להינשא לאביו, דאקרתיני לנישואין, היא עקרה את הנישואין והביאה כאנוסה מפותה. אבל מת בעלה ולא מיינה בו ומיינה ביוון, אף אגב דנפקה בלא חליצה, למרות שהיא יכולה לצאת בלי חליצה, אמה נישואי קמאי עקרה, בזה שאין צורך לחליצה זה מראה כמו שאולה אמר יש עקירת נישואין ראשונה, אפילו אחי אסורה לאביו. למה? מפני מראית העין. דמשעת נפילה דעני נישואי קמאי למיפל קמייבם, אותם נישואים ראשונים הועילו, השפיעו על כך שהיא נפלה לפני היבם, ולהצליחה מיעון לגבי יבם נראית קלתו של חמיה. אני מדגיש, ורש"י הדגיש את זה, שמדובר פה ברמה של נראות, מראית העין. ממשיך רש"י, החינמי, אף אגב דאקרא לנישואי קמאי, בתרשים שלנו למעלה, הבת של ראובן, שהיא ממענת, זה עוקר הנישואין הראשונים לשמעון, אבל זה לא משחרר את הצרה ליבום. נראית צרתה כצרת ביתו, צרת הבת של ראובן. הואיל ואנו נישואי אחיו בביתו למיר מקמי, מאחר שהנישואין של שמעון איתה הואיל למיר מקמי, כאילו להפיל אותה ליבום מול ראובן, אז הצרה הזאת היא נראית כצרת הבת. אנחנו כעת נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, צורת בית מופיעה, שלוש דעות ביבמה שמיינה, דהיינו שנישואיה הראשונים היו דרבנן, מה דינה לגבי אח אחר, הוא עצמו, וזה עוד נקודה, הוא עצמו שמיינה בו. הגמרא, אמר רב, מיינה בזה, מיינה ביבם זה, אסורה לזה. היא אסורה לאח שני שהוא גם יבם. אם ראובן מת ולא ילדים, ושאיר שמעון ולוי, אפשר להוסיף גם יהודה, יששכר, זבולון, אם האלמנה של ראובן מיינה מול שמעון, היא אסורה גם ללוי, גם ליהודה, ליששכר וזבולון. התקדים לומר כך, מידי דאבי הבעלת הגט. אנחנו שוב פעם בתחום ייבום. יבם, אדם מת, ללא ילדים, ויבם שמעון נתן לאמנת ראובן גט. בעלת הגט. לאו כיוון דאיצרה לה לחד, אחרי שיבם נותן גט ליבמה, הוא לא יכול להתחתן איתה, איצרה לה לכולו, היא נאסרת לכל שאר האחים. אך הנמי גם בעניין מיעון, שהיא מיינה מול אחד, היא אסורה לכולם, לא שנה, כמו ההתייחסות שלנו בגט יבמים, גם מיון של אלמנה מול היוון. ושמואל אמר, מיינה בזה מותרת לזה, ולא דמיה לבעלת הגט. בעלת הגט הוא דקה אביד בה, הגבר הוא, הבעל הוא, או סליחה, היוון שנותן גט, הגבר הוא יוזם נתינת הגט. הכה בעניין מיון היא כעבדה בי דאמרה, במיון היא מכריזה עבורנו לא ראינה, ראינה זה רוצה, לא ראינה בך ולא צבינה בך. בך הוא דלא ראינה אתה, אני לא רוצה אבא חברך או אבא באחיך, ראינה אני רוצה. אז מאחר שהיא יוזמת היא גם יכולה להגביל למי היא מביעה את האי רצונה, דהיינו המיון מולו, אבל זה לא תקף לגבי שאר האחים. רב אסי אמר, מי ענה בזה מותרת אפילו לא. כעת היא מי ענה ביוון אחד מן האחים, מול אותו אח היא יכולה אחר כך לחזור ולהתייבם. למה לגבי רב אסי, שאומר שהמיון שהיא מביעה מול היוון לא מבטלת אפשרות שלה להתייבם איתו. אז העמדה הזאת, למה? כי רבי יושעיה סבירה לה, הייתי אמר, אינה ממענת לזיקתו. היא לא פוגעת בזיקה. אם היא לא פוגעת בזיקה, הזיקה קיים, הזיקה קיימת, אז היא יכולה לחזור להתייבם איתו. הגמרא דוחה ואומרת שרב אסי הוא לא בדעתו של רבי יושעיה. בחד יוון, אם היה מדובר ביוון בודד, יוון אחד, הכי נמי דמציה אקרא. זה לא כמו רבי יושעיה. הייתה יכולה לעקור הזיקה. הכה, מה שרב אסי אומר פה, שמענה בזה מותר אפילו לא, בשני יבמין הסכינה. אם יש שניים, והיא ממענת, אנחנו אומרים דאין מיון לחצי זיקה. כשאדם מת ללא ילדים נוצר זיקה בין כל האחים כלפיה, ואם היא ממענת מול אחד בזמן שיש עוד, זה בעצם מיון לחצי זיקה. ואם אין כזה דבר, אז המיון לא פוגע, המיון לא פוגע בזיקה בנסיבות כאלו. אבל אני שוב פעם מדגיש שרב אסי לא כמו רב יושעיה, כי אם היה מדובר ביוון בודד, כאן זה לא שאלה של מיון בחצי זיקה. לפי רב יושעיה היא לא עוקרת את הזיקה, ולפי רב אסי היא עוקרת את הזיקה. ושוב פעם, הנפקא מינה זה האם אחרי המיון בנסיבות כאלו, האם היא יכולה להתחתן עם לתייבם עם אותו יוון בודד. הגמרא ממשיכה עם עוד שם, כי אתה רב אינם רבי יוחנן, מי ענה בזה מותרת לאחים. הביטוי מותרת לאחים, זה אנחנו צריכים להעביר את זה ונעשה את זה בהמשך הגמרא, ולא הודו לו. אז רבי יוחנן מצד אחד אומר שאם היא ממענת בזה היא מותרת לאחים, ואחרים לא הודו לו. הגמרא שואלת, מן לא הודו לו? מי זה שלא הודה לדבריו של רבי יוחנן? אז כאן יש מספר דעות בגמרא מי זה שלא הודה. אמר אביי, רב. בואו נבדוק מה רב אמר. רב אמר, מיינה בזה אסורה לזה, המיון כלפי יוון אחד זה אוסר אותה לאחרים. אז זה רב לא יסכים עם רבי יוחנן שאמר מיינה בזה מותרת לאחים. רבא אמר, מי לא יסכים עם רבי יוחנן? רבי יושעיה. ואמרי לה, רב אסי. כדי להבין את העמדות האלו, נלמד ביחד את רש"י. רבי יושעיה לא הודה לו. מדקמה רבי יוחנן מותרת לאחים. אף אגב דאיו גופי נמי במשמע מדבריו של יוחנן שמותר לך אם זה משמע שגם מול, מול היבם שהיא מיינה בו ומיהו אי איקה אחין אין אז גם הוא היבם עצמו שהיא מיינה מולו אז הוא מותר תהב אלי מיון לחצי זיקה כרבסי וזה אינו מיון אבל בחד יבם דמיינה בזיקה שלמה אסורה ולרבו שיה אפילו בחד יבם נמי שריה דאין מיון לזיקה לפי רבו שיה מיון לזיקה כלל ואנחנו מדייקים מדבריו של רב יוחנן שרק בגלל שיהיו עוד אחים אז היא מותרת גם לו גם מול זה אבל אם לא היו אחים היא לא הייתה מותרת לו זה דלא כרבי הושעיה אז ניתן לומר כמו שרב אומר שרבי הושעיה לא היה מודה לעמדת רבי יוחנן ממשיך רשי ואמרי לה רב אסי רב אסי מה הוא אמר? הוא אמר שמיינה בזה מותרת אפילו לו לכאורה רבי הושעיה היה מסכים רבי הושעיה אמר שאין מיון עוקרת הזיקה אז בכל זאת אז איך רבי אסי לא היה מודה לרבי יוחנן אומר רשי ואמרי לה רבי אסי נמי לא הודה לו וכל שכן רבי יושעיה דרבי יוחנן דווקא לאחין אמר ולא לא והנה גישה אחרת זה שונה ל מה שראינו מקודם בהסביר רבי יוחנן שמקודם אמרנו שמותרת להכין זה כולל היבם עצמו לפי ההסבר הזה לא, רבי יוחנן לא מסכים שהיא תהיה מותרת ליבם עצמו עכשיו לפי לפי רב הושעיה אין עקירה של זיקה אז לפי רב הושעיה היא הייתה מותרת לו ולא וזה אינו כדברי רבי יוחנן לפי ההסבר הזה הנושא שמופיע כעת בשוליים מיון שלו בפני הבעל מחלוקת בית שמאי ובית הלל הגמרא בית שמאי אומרים בפניו וראינו בהמשך שבית הלל אומרים בפניו וגם שלו בפניו אפשר למעין תניא, אמרו להן בית הלל לבית שמאי. בית הלל כדי להוכיח את עמדתם שאפשר למיון גם לא לפני הבעל. ולא, זה שם כאן, פישון הגמל. הוא היה בעל גמל, עושה הובלות. מיינה אשתו שלא בפניו. היה לאותו פישון אישה נישואין דרבנן והיא מיינה שלא בפניו. אמרו להן בית שמאי לבית הלל פישון הגמל במידה כפושה מדד לפיכך מדדו לו במידה כפושה הוא זה נקרא מידה כנגד מידה זאת אומרת הוא לא היה בעל כל כך טוב הוא היה מפסיד נכסי מלוג שלה אז מאחר שכך שהוא התנהג לא קשורה אז אפשרו אומר בית שמאי אפשרו גם דבר שהוא לא כפי הדין הרגיל ואפשרה לו לעזוב אותו גם על ידי מיון שלו בפניו אבל למקרים רגילים שבעל הוא בסדר אז הוא חייב להיות מולה בנוכחותה כשהוא ממעין כך שיטת בית שמאי הגמרא אבל מעלה קושיה מדקה אחר פירי מזה שמתואר פה פישון הגמל שאוכל פירות נכסי מלוג שלה פשיטה נשואה היא אנחנו למדנו מוקדם יותר שארוס בשלב של אירוסין אין זכות לאכול פירות נכסי הארוסה רק אחרי נישואין אז אנחנו כאן מספרים סיפור שכולל מיון מול נשוי הקטנה בתור נשואה לבעלה היא ממענת תאמרי, בית שמאי נשואה לא ממיינת, אבל זה, זה, גופה, ש, ש, זה גוף שיטת בית שמאי, שאין מיון מול נשוי, רק ארוסה ממיינת לא נשואה. הגמרא אומרת, נכון, אז איך בית שמאי מאפשרים כאן בכל זאת מיון? תרי קיטרי עבדו בי. זה ביטוי, תרי קיטרי, כמובן באופן מילולי, קיטרי זה, זה קשרים. ככה שאומר, שני קשרים עשו עליו לרעתו. כאילו, סידרו אותו בשני נקודות. ומה הם הנקודות? לאפשר לה למען שלא בפניו, וגם אחרי נישואין. אבל כל זה לא מעיקר הדין, זה רק בגלל שהוא היה כזה לא הוגן, אז מידה כנגד מידה, ההלכה התנהגה מול פישון גם כן בצורה כזאת. בית שמאי אומרים בפני בית דין וכו', תנן התם. ולפני שנתקדם, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו בירור שיטת בית הלל, שאמרו דמיון לא באי להיות בפני בית דין. מכל מקום באינן בפני שלושה הדיוטות. תנן התם, אומר הגמרא, החליצה והמיונים בשלושה. מן תנה. מי זה שמחייב שלושה? אמר רבא בית שמאי היא, כי לבית הלל אפשר לבצע מיון גם שלא בבית דין, ובית דין זה שלושה. אם אתה אומר שלא בבית דין, אז לא צריכים שלושה. אביי אמר אפילו תימא בית הלל, מה שכתוב פה החליצה והמיונים בשלושה זה מסתדר גם עם שיטת בית הלל. עד כאן לא קומי בית הלל, זה לא בעינן מומחין. זה שאתה אומר, זה שבית הלל אומרים אפילו שלא בבית דין, הכוונה לא צריך להיות מומחין, אבל שלושה בעינן כדתניה. כמו שמובא בברייתא, בית שמאי אומרים בפני בית דין, ובית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ואלו ואלו מודים, כולל בית הלל שצריך שלושה. רבי יוסי בר יהודה ורב אלעזר ורבי שמעון מכשירים בשניים. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, הלכה כאותו הזוג. אבל מבחינת הבהרת שיטת בית הלל, נכון, מומחין שזה מאפיין בית דין, זה לא צריך, אבל הדיוטות כן צריך שלושה מהם. בית שמאי אומרים תמען, בהמשך המשנה הוא ממתנת עד שתגדיל ותמען ותנסה. מה זה ותמען ותנסה? והמיינה אחד הזינה. היא כבר מיינה, אמר שמואל. השמואל הוא ואחר כך אולה מביאים פירושים למימרת בית שמאי. השמואל אומר, מה הכוונה שבדברי בית שמאי שהיא ממתנת עד שתגדיל? אמר שמואל, עד שתגדיל ותאמר, רוצה אני במיונים הראשונים. כלומר, אין כאן פעמיים מיון, אלא כשהיא עוברת גיל 12, היא אומרת לנו שהיא רוצה את המיון הראשון, שלא נחשוב שהיא חזרה בה. אולה אמר, תרתי קטני, אין בדברי בית שמאי רצף אחד שעורר אצלנו את הקושה, אבל היא כבר מיינה. יש כאן שני דברים. תרתי קטני, או שתמען ותגדיר ותארס, או שתמען ותנסה לאלתר. אנחנו נסתכל ביחד ברשי. תרתי קטני, לאו למהדר למען זימנה אחיתי, לא כמו שהיה ניתן לחשוב שהיא חוזרת וממענת עוד פעם, אלא תרתי מילינינו, שני דברים או דרכים שונים. אחד, ממענת וממתנת מלהרס לאחר עד שתגדיל, כדי שלא תחזור ותמאן בשני, כי האירוסין אחרי שהיא גדולה כמובן אינה מאפשרת לה מיון כבר, היא עברה לגדות, או אם רצתה להינשא, ממאנת בבעל, ותינשא לארתר, תתולו ממאנת לבית שמי דנשואה אי. אנחנו מתמקדים כי בדברי בית שמי. ואם היא ניסית, היא, למרות שהיא עדיין קטנה, היא לא יכולה שוב למען. אבל בין כה, בין כה, אין כאן פעמיים מיון. ממשיך הגמרא ואומרת, בשלמה אולה, היינו דקטני עד שתגדיל, ותמען, ותנסה. אלא, לשמואל, שהסביר דברי בית שמי בכיוון של הכרזה, שהיא אומרת אחרי שהיא גודלת, היא אומרת שהיא רוצה במיון הראשונים. לפי שמואל, מבחינת הגרסה או הניסוח, היה צריך משהו אחר, אלא לשמואל, עד שתגדיל ותאמר מבעלי, הדגש על תאמר, כי זה היה עיקר דברי שמואל בהסברו של בית שמאי, ולא כתוב כך במשנה קשיא. אז זה נשאר כקושיה טכנית על פירושו של שמואל בדברי בית שמאי. המשנה בצד, בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מתי צריכה למען ומתי יכולה לצאת אפילו בלי מיון. המשנה, איזו היא קטנה שצריכה למען? כל שהסיוע אימה או אחיה לדעתה. הסיוע שלא לדעתה אינה צריכה למען. כלומר, לא צריכה אפילו למען. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, אינה צריכה למען. כי בגיל כזה צעירה שאין לה הדעת לשמור על מה שניתן לה כקידושין, אז היא יכולה לעזוב את הבעל שלה בלי מיון. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום אלא כמפותה. ואיך זה בא לידי ביטוי או דוגמאות לכך? בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה. בדרך כלל כשמדובר בנישואים רגילים, ידוע שבת ישראל שמתחתנת עם כהן, זה מקנה לה זכות לאכול בתרומה. אבל כשאנחנו מדברים על קטנה, בת ישראל שהיא ניסית לכהן, זה כמי שלא ניסית דמי. אז מילא אין לה זכות לאכול בתרומה, וגם ההפך, בת כהן ישראל, שבדרך כלל בניסויים רגילים, בת כהן ישראל היא מפסידה או, או, או נעצרת מלאכול בתרומה, גם תרומת בית אביה. אבל כשמדבר פה בקטנה, והיא בת כהן שניסית לישראל, תאכל בתרומה. שוב פעם, כמי שלא ניסית דמי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עקבה שהיא מן האיש, כאילו היא אשתו. כל עקבה שאינה מן האיש, כאילו אינה אשתו. הביטוי הזה לדעתי די סתום, ואחרי שנלמד את הגמרא, נוכל לתת פירוש לדבר. רש"י כותב, כל עקבה בשורה האחרונה, כל מה שהיא מעוקבת אצלו בשבילו, כאילו היא אשתו. ובגמרא מפרש מה היא. אבל הביטוי של רבי יוסף יעקב, עקבה שהיא מן האיש, רש"י כבר נותן פירוש שהיא מעוקבת אצלו בשבילו. הגמרא. לפני שנתקדם, רק נסתכל בשוליים. תחת הכותרת נושא כתבנו שינוי שעברה נוסחת גט מיעון. אחרי מיעון, אז היו כותבים שטר להוכיח או להעיד על כך שהיה מיעון. אמר רב יהודה ויאמרה במתנית התנה, גרסה אחרת, מקור תנאי. בראשונה היו כותבים גט מיעון, לא, והנוסח לא ראינה בי ולא צווינה בי, אין לשונות של רצון, אין רוצה בו, ולת ענה ביה לאית נסבה לי, ואינני רוצה להיות נשואה לו. כיוון דחזו דנפש דיבורה, אחרי ששמו לב שיש הרבה מלל פה, אמרי, אנחנו ממשיכים לדף קוף ח', עתי לחלופי בגיטה. אנשים יתבלבלו ויחשבו שזה גט. רשי כותב, עתי לחלופי בגיטה, שיכתבנו סופר בור בגט גירושין לגרש בו אישה. יש לגט נוסח משלו, אז אם ייווצר בלבול, זה קרי, זה כמובן יפסול גיטין. אז מאחר שהגיעו למסקנה שיבוא לחלופי בגיטה, לחשוב שזה נוסח מתאים לגט, תקינו אחי, ביום פלוני, מי ענה פלונית, בת פלוני, בען פנה. ביום, כותבים את התאריך, הקטנה מי ענה בפנינו. תנו רבנן. יש פה נושא סלש מבנה בשוליים, אנחנו נראה עוד מעט שימוש בפס כפול, והדגשנו יתר על כן, סדרה של דוגמאות של מיעון, שבהן היא אומרת, אי אפשי בפלוני בעלי. וכל אחד יש בו חידוש יותר מקודמו. תנו רבנן, אי זהו מיעון. אמרה, אי אפשי בפלוני בעלי, אי אפשי בקידושין, שקידשוני אמי ואחי. זה הנוסח של המיעון מצד מה שהילדה אומרת. יתר הכן אמר ביהודה, אפילו יושבת בפריון. הפריון היה כלי שבו היו מובילים אנשים. והיא יושבת בפריון, והולכת מבית אביה לבית בעלה, והיא אמרה, אי אפשי בפלוני בעלי, זהו מיעון. מה שהיא כותב שורה שנייה, אפילו כשהיא יושבת בפריון ונוסעין אותה מבית אביה לבית בעלה לחופה, והיא אמרה, אי אפשי בו, תעיקה למימר, היה מקום לחשוב, היא לא באה עלי, תאיכות ותזיל. אם היא לא רוצה בו, שתרד ותלך, תרד משם. אפילו אחי, גם אם היא לא יורדת, הווה מיעון. ממשיך הגמרא, יתר כן אמר ביהודה, אפילו היו אורחים מסובין בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה להם, אי אפשי בפלוני בעלי, הרי הוא מיעון. ורשי כותב, אפילו אורחים דלקה בית דין, ותו דהני משתקשתי ולא כמודעי, וכולם יושבים ושותקים, בכל זאת זה נחשב מיעון. הגמרא ממשיכה, יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו שגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ משלו, הבעל שולח אותה לחנווני כדי להביא משם מה ששייך לבעל, ואמר, אי אפשי בפלוני בעלי, אין לך מיעון גדול מזה. ורשי, אצל חנווני דלקה אלה חנווני, ואיקה למימר, היה צעד לחשוב הטעם שהיא ממהנת משום דעת רכה הוא להביא לו חפץ משלו. כאילו זה לא מיעון ממש, אלא זה בא מאיזו תכונה שיש עליו. אז אומרים זה מיעון לכל דבר. רבי חנינו בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת וכולי, רבי חנינו דיבר על תינוקת שלא יכולה לשמור קידושיה, היא לא צריכה למען. היא יכולה לקום ולעזור בלי אפילו מיון. אמר רב יהודה, אמר שמואל עליו, הלכה כרב יהודה, כרבי חנינה בן אנטיגנוס. תנה, קטנה שלא מיינה, ועמדה ונישאת, כלומר לאחר. משום רב יהודה בן בתרה אמרו, נישואיה הן הן מיוניה. עצם זה שהיא נישאת לאחר זה שווה למיון כלפי הראשון. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, קטנה שלא מיינה ועמדה ונישאת לאחר, עוד אפשרות, ונתקדשה לאחר. בשני מקרים אלו רב יהודה בן בתרה אומר דהן הן מיוניה. הגמרא תברר אי פליגי רבנן עלי, אם הרבנן חולקים על מה שהוא אמר. במבנה שאתם רואים, אנחנו נראה מעוינים, וזה מדגישים את השאלה, איבאי אלוהו, שאלות שקשורות למה שנזכר בנושא. אנחנו חוזרים לגמרא, איבאי אלוהו, נתקדשה מהו? האם גם זה מהווה מיעון? כלומר, נתקדשה לשני, האם זה נחשב מיעון כלפי הראשון? תשמע, קטנה שלא מיינה, והיא עמדה ונתקדשה, כמו עמדה אחר, רק קידושין. משום רבי יהודה בביתר אמרו, קידושיה לשני, הן הן מיוני הזה, גם נחשב מיעון. איבאי אלוהו, לאור מה שלמדנו בשמו של רבי יהודה בביתר, אנחנו רוצים לדעת, פליגי רבנן עלי רבי יהודה בביתר או לא. תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה. אם תמצא לומר פליגי, שהם חולקים בקידושין או אפילו בנישואין. ואם תמצא לומר, עכשיו אם אומרים, שהרבנן חולקים, אז זה אומר שמה שהיא עשתה עם השני זה לא נחשב מיון. עכשיו, זה לא נחשב מיון, האם זה בזה, בקידושין, או אפילו אם היא הרחיקה לכת עד נישואין עם השני, זה גם לא נחשב מיעון לפי הרבנן. ואם תמצא לומר פליגי אפילו בנישואין, כלומר שגם מרחק כזאת עד לנישואין לא נחשב מיעון, הלכה כמותו אין הלכה כמותו. ואם תמצא לומר הלכה כמותו, כמו רבי יהודה בן בתרה, בנישואין או אפילו בקידושין, שאפילו קידושין נחשב כמיון, תא שמע, אמר רב יהודה משמואל, הלכה כרב יהודה בן בתרה. וזה שמשתמשים בביטוי הלכה, הלכה מכלל דפליגי. שאלנו מקודם, האם הרבנן חוקים עליו או לא? אז מכאן רואים, כן, כי שמואל אמר שיש לבחור שיטת רב יהודה בן בתרה. סימן שאחרים חוקים. והקטי, ועדיין תיבאי עליך, יש עדיין מה לשאול. דהווה נסיבה מעיקרה, או דילמה מקדישה. כשאנחנו מדברים על הפעולה הזאת של התנה עם גבר שני, שזה נחשב מיעון מול הראשון, מה הרמה שהגיע אליה התנה עם הראשון? האם אם הראשון הייתה נשואה, ואפילו אחי, המיעון הקל הזה מאפשרת לה לצאת ממנו, או דילמה מקדישה, אם הראשון, היא הייתה רק ארוסה עם הראשון. תשמע, דקלטי דאבדן, הקלה של אבדן, אנחנו ראינו אותו בקוף A עמוד ב', אימרות. היא מרדה רק נדגיש שמדובר פה בקטנה. שדר רבי זוגי דרבנן למיב דקינו. הוא שלח זוג רבנן לבדוק אם הקלות של אבדן הם חזרו בהן, הם חזו ממרדם. אמרי להו, אז הזוג של הרבנן אמרו, נשי, תשימו לב, בנות, נשי, חזו גברייך ותקעתו. אתם רואים שהבעלים שלכם באים. אמרי להו, אז הנשים, הבנות האלו, הגיבו, נהבו גברייך ודידחו שהם יהיו הבעלים שלכם. אמר רבי, אין לך מיון גדול מזה. מי לב דהווה נסיבה, שאותם קלות של עבדן היו נשואים עם בעליהם. הם בעצם הבנים של עבדן. לא, דהווה מקדש הקדושי, היו רק ברמה של ארוסות. והלכה קביעו לבן בתירה, ואפילו בנישואין דקמה, גם במקרה כזה שהקשר בין הקטנות והבעלים הראשונים היו עד כדי כך קשר נישואין, המיון הקל שראינו שהתקדשו לשני מועיל לחשב הקידושין האלה, לשני נחשבים מיון לכל דבר. עד כאן שיעורנו להיום.